שלום וברוכים הבאים לחלק ב' של המצגת. אז עכשיו אני רוצה לדבר, למשל, לחזור על הקבוצה שדיברנו עליה, השריינרים, שהמקור שלהם הוא האילומינטי בעצם שהכרנו, ואני רוצה להראות איך בעצם, על עוד פן של ההשפעה שלהם. הבחור שאתם רואים עכשיו, חלק מהמסדר, הלבוש הרשמי, קוראים לו מל בלנק, הוא בעצם המדובב של כל הדמויות בלונטונס שאנחנו מכירים מההתחלה בעצם. ובאמת את האולפן הקימו ארבע אחים יהודים מייסונים, שאחד מהם גם הוא שריינר והוא הפיק את הלונטונס. ובאמת יש עניינים בתוכניות שלהם, של הוורנר ברדרס. פה למשל אתם יכולים לראות, אם שאלתם את עצמכם אי פעם, למה בקס בני בעצם לובש כפפות לבנות, למה מסביב לדפי דק יש כזה פס לבן לצוואר? מה זה? בעצם מה שאתם רואים זה בקס בני לובש את הכפפות המסוניות, ודפי דק הוא בעצם לובש את מה שהכמרים לובשים, כי הוא מסמל את הכנסייה. הכנסייה תמיד הייתה האויב של הבנייה החופשית, והם תמיד יוצגו כהזרם השני, הרע, שהוא השאפתן והבעייתי. לא, זאת בקס בני היה מהפכן, הוא תמיד כן נלחם ביוסמתי סם, כאילו הסם האמריקאי, אנקל סם הדרומי, ואלמר פאד שהוא סוג של כזה, גם ג'וזף מקארתי כזה צולע. ואתם רואים פה בעצם, זה למה תמיד בקס בני תמיד הראה עליונות על דפידה, כי הוא היה המסוני שסימל את השחרור מהכנסייה, כמו שהיה במהפכה הצרפתית ואמריקאית, זה די המסוני, ודפי דק תמיד הפסיד, כי הוא היה כמובה, כן? והזכרתי את ג'וזף מקארתי באמת, ישנם טענות שאלמר פאד, עשו פרק מיוחד של אלמר פאד שצוחק על ג'וזף מקארתי. ג'וזף מקארתי היה סנאטור שרדף קומוניסטים בארצות הברית, מאוד ידוע. ועד היום יש לו שם נורא נלעג ולא אוהבים אותו בתקשורת, ותמיד מציגים אותו בצורה מלגלגת. אבל מסתבר, אחרי שחשפו את המסמכים ברוסיה, אחרי הרבה מאוד שנים, שהרוב המוחלט של אנשים שהוא חקר, היו באמת פעלו בתשלום של ממשלת רוסיה או הקגב, שבעצם הוא צדק בחשדות שלו, והסיבה שקרה למה שקרה, כי הוא באמת, הוא גם שלח מכתב לטרומן, שטען שיש לו אנשים נורא בכירים שעובדים עבור הקומוניסטים, והוא ניסה לחקור אנשים ב-CIA, ובאמת היה מבצע ב-CIA על ידי ראש ה-CIA אלן דאלס אז לשבש לו את החקירה ואת שמו. כי כנראה הוא התחיל לגלות דברים של על הקשר ההדוק הזה בין וול סטריט לתנועה המהפכנית העולמית. והסיבה שאני מזכיר אותו, כי הוא המשיך בעצם ועדת חקירה קודמת יותר שניסתה לבדוק פעולה של קומוניסטים בארצות הברית, ואחת החקירות היו על האולפנים וורנר, בגלל שהם עשו סרט על סטלין, וגם למשל אתם רואים עכשיו פה בקס בני עם השפם של סטלין והמקטרת, הציגו אותו בצורה אוהדת בסרטים של לוני טונס, גם בפרק שנקרא גרמלינס פרום דה קרמלינס, וגם סרט שלם מישן טו ראשה, אם אני לא טועה, שהציגו בצורה יפה את רוסיה ואת סטלין, כמה שזה היה נורא מגוחך יחסית לאז, כי אנשים ידעו מה קורה שם אז במשטר, ולכן הם היו תחת חקירה. ורציתי להראות באמת שכמו שהראיתי שהיו שם שריינרים ממש שמאמינים שהמקור שלהם הוא אצל אדם וייסהאופט במסדר שלו, הם עשו פעם סרטון של שלושת החזירים והזאב שהם מנגנים בכל מיני מועדונים, ותמיד בא זה ונושף להם רוח על המבנה, ופעם אחת, וזה קורה שלוש פעמים, פעם אחת המבנה מקש, פעם אחת כן, משהו אחר, ובפעם השלישית מלבנים, לבנה, הסמל של הבונים. ואתם רואים שם לבנת הפינה, זה האחד במאי 1776, יום היווסדות האילומינטי הבווארי, כי זה אותם המפיקים, היוצרים, הם שמו את זה בסרטון, שזה באמת, זה בעצם המבנה שהזאב לא יכל להפיל. הזאב מסמל גם פחות או יותר את הכנסייה, כי שם, בגלל שהוא נושף הוא מסמל את הרוח, והרוח זה שאפתנות, זה מסמל את סט מהמיתולוגיות המצריות, לא משנה, אפשר להתעמק פה בכל דבר הרבה. זה מראה שבסרטים שלהם הם באמת התכוונו לדברים המסוימים האלה, להוציא את הרגש המהפכני החוצה. בקס בני תמיד בעצם אפשר לומר, נלחם בממסד. מנגד לזה צריכים להבין שהיה את וולט דיסני. וולט דיסני גם הוא היה נורא מושפע מתנועות כאלה, אבל הוא כמו צ'רצ'יל וג'ורג' וושינגטון, זיהה שזה איזשהו פן רדיקלי מהצד השני, או לא זיהה, פשוט הוא היה בזרם אחר, שהוא הזרם יותר של הנאצים. ההבדל הוא, הנאצים הם יותר לאומנים, national socialist, לעומת הקומוניסטים שהם הם אוניברסליים, international socialist. והעניין הוא כאן, אני מראה לכם ממגזין של רוזיקרושן, זה ישן, על פעיל נאצי שבעצם עבד עבור דיסני, גם בדיסני וורלד במתקנים, וגם בתוכנית טלוויזיה שהוא עושה, שהוא עשה על החלל בזמנו. והנה דיסני, וורנר וון בראון, הנאצי שהגיע לארצות הברית דרך פרויקט פייפר קליפ, שדרכו הגיעו נאצים לארצות הברית להקים את ה-CIA ואת נאסה, וורנר וון בראון בנה את נאסה, והוא עזר לדיסני בסרטון שהוא עשה בזמנו על החלל, הסברה על החלל. ודיסני זה למה הסיבה שהוא גם רדף מאוד קומוניסטים בהוליווד. היה ממש קרב כזה. והקרב הזה אפילו מתואר בכל מיני מקומות. תכף נראה, פה למשל דיסני בעצמו היה בונה חופשי בדימו ליי קלאב, בנייה חופשית של נוער, של הטמפלרים, מסדר הטמפלרים. הוא בתעבורו קשור לאילומינטי, אבל זה גם מתעמק בזה, אפשר להתעמק בזה הרבה. מיקי מוס בעצמו קיבל כביכול תואר סמלי מאותה לשכה של המסונים, וזה למה גם מיקי מוס, אתם רואים, לובש כפפות לבנות כמו בקס בני. זה אותו גם יוצר מסוני, שם את אותם סממנים, רק מכיוון שונה. קודם רואים כביכול את הקרב, יש את דאפי דאק ויש את דונלד דאק. דונלד דאק זה דיסני, דאפי דאק זה לוני טונס, וורנר ברדרס, שתי זרמים של הבנייה החופשית שהם כביכול, כן, האינטרנשיונל והנשיונל. זאת אומרת, באמת, דיסני היה מאוד אנגלופיל בעצמו, מאוד לאומני בקטע הזה, וגם גזעני בקטע הזה של הסרט. ידוע שאם מקשיבים למה שדונלד דאק אומר, הוא אומר משהו כמו שהוא עם הברווז, שלא מבינים, אבל אם שמקשיבים הוא אומר, you god damn stupid nigger. כאילו, הוא מראה על הגזענות שהייתה לדיסני, שהוא היה לאומני ורדף את הקומוניסטים ואת היהודים, כביכול האינטרנציונליים שהסתובבו בהוליווד. ופה גם כן בסרט מפליל את רוג'ר רביט, אותו סרט, רואים מצד אחד את שניהם לובשים כפפות לבנות, מיקי מאוס בקס בני. ופה באותו סרט של מפליל את רוג'ר רביט, ששיתפו בפעולה ג'ורג' לוקאס ושפילברג, בקטע הזה אפשר לראות קטע בקולנוע שבו רוג'ר רביט צופה במין כזה שיירת של שריינרים, הם עושים תמיד מצדים. ומראה גם כן רמז כזה בסרטון. והמלחמה בין השחור לבן תמיד מסומלת על בין האור לחושך, ועל הרצפה המסונית המשוכמתת, השחור והלבן. הנה זה כאן. גם בכנסייה יש לכם את האפיפיור השחור, האפיפיור הלבן. באמת יש עניין, האפיפיור השחור, כל הישועים מקדמים מאוד את הקומוניזם ותיאולוגיית השחרור בדרום אמריקה. האפיפיור הלבן בדרך כלל עד היום בעשורים, בשנות ה-70, 80, למשל באיראן קונטרס, הישועים תמכו בסנדיניסטס שהם היו הקומוניסטים שתפסו את השלטון, והאפיפיור כעס על הישועים שם, הוא יותר תמך בקונטרס. כן, ממש המתח בין הימין לשמאל, כן, זה יוצרים כזה מתח, ותכף תבינו למה יש את המתח הזה בעצם, בין שני הכתבים, כמו עם דיסני ווורנר ברדרס. כאן אתם רואים מה שהישועים הביאו לדרום אמריקה, ששם בעצם הציגו את ישו כלוחם חופש, כלוחם גרילה, למען הצדק החברתי. עד היום שם ישו והסמל של הקומוניזם. זה חלק מתיאולוגיית השחרור של הישועים שם ששולט, ובאמת אדם וייסוף דיבר על זה שהמסדר שלהם, גם בכתבים, אותם כתבים, אותו ספר של ג'ון רוביסון, שהמייסד של המסדר הוא בעצם ישו, שהעביר את הסוד לחניכים, ששמרו על זה דרך הבנייה החופשית, וזה כביכול הוא משחזר את זה, מוסיף את התוכן המחודש הזה. אז גם אצל הישועים, זה באותו רעיון, סיבה טובה. כאן רואים, זה פשוט תפס את כל דרום אמריקה בעצמו, פידל קסטרו התחנך בתיכון ישועי. תיאולוגיית השחרור משחקת לטובתם מאוד. כאן אתם רואים את האפיפיור השחור בכנסייה, אתם תוכלו לראות בצד ימין פה, הנה, עוד הפעם, פירמידה עם העין, השחר של יום חדש, אותו רעיון של המהפכנים. אותו רעיון, יש סיבה, ישועים הוציאו אותם ואז הם חזרו, הוציאו אותם מחוץ לחוק ואז הם חזרו אחרי כמה זמן. בדיוק בתקופה שהאילומינטי היו פעילים לא היו את הישועים, ואיך שהאילומינטי נסגרו, הישועים חזרו כמסדר, יש סיבה טובה. ובאמת אנחנו יכולים להגיע למאו צה-טונג, כדי לתת עוד דוגמה לקשר בין וול סטריט לתנועה מהפכנית ומודרנית. נחזור לספרו של קארול קוויגלי, המורה הרוחני של קלינטון. ושם הוא כותב ממש שבעצם הוא אומר שמקארתי צדק, שהוא טען למשל בין היתר בין הטענות שלו שיש קומוניסטים בתנועה שנקראת ה-Institute of Pacific Relations, ששם שלטו הקומוניסטים, אבל הוא אומר, גם היה ועדה הזה, המקרן קומיטי, שגילתה את זה לאחר מכן, ומה שהוא אומר, ההשפעה של הקומוניסטים עליהם ידועה, אבל מה שפחות ידועה היא השפעה של וול סטריט עליהם. באמת, מה שהגיע משם, מאותה קבוצה, באותו זמן של המאבק ברוסיה, היה את מאו צה-טונג, שהוא היה הפלג הקומוניסטי בסין, שהתחיל שם ממש מין מלחמת אזרחים קטנה כזאת, על אש קטנה פחות או יותר, ומצד שני את הסינים התקיפו גם היפנים, וסין הייתה מאוד נזקקת לתמיכה האמריקאית. באיזשהו שלב הפסיקו להם את התמיכה, ועזרו ונתנו בעצם למאו צה-טונג לעלות, והסיבה שהם אומרים שהם עשו את זה, זה כדי, כי הם אמרו, הוא היחיד שיכל לאחד את כל סין תחת אידיאולוגיה אחת, ו... להדוף אחורה את היפנים, ולאחד את סין למדינה אחת. ובאמת אחד האנשים הפעילים ביותר, המשפחה הפעילה ביותר, להפוך את סין למה שהיא כיום, למעצמה, היו משפחת בוש. פה אתם רואים את הדוד, פרסקוט בוש, והאבא, ג'ורג' בוש, הם בכל מיני ועידות של שיתוף פעולה עסקי בין סין לארצות הברית, ויש ביקורת על המשפחת בוש, שיום אחרי הטבח בטיאננמן, כיכר טיאננמן, הם באו לשם לביקור עסקי, והם אף פעם לא גינו אותם באמת, והם באמת עזרו לפתח אותם טכנולוגית גם בתקופת רייגן. גם אנטוני סאטון, שכתב את Wall Street and Rise of the Bolshevik Revolution, הוא כתב גם את הספר בדיוק על הנושא הזה, והוא מסביר שם איך למשל ג'נרל סטילוול, שהיה באותה חווה שנקראת גולגולות ועצמות ביחד עם בוש, איך הוא בעצם נתן את ההוראה להפסיק לספק את התמיכה בסינים שבסופו של דבר כבר גרמה לעלייתו של מאו שם, והתוכניות של מאו הקומוניסטיות הביאו לרעב המוני שם, מתו שם עשרות מיליוני איש. רק משנות ה-70 שהוא כבר עבר לו מהעולם והם קצת שחררו את השוק שם למסחר חופשי, היום סיני כמו שהיא נראית היום היא כבר מעצמה, היא כבר יש לה כסף, אנשים חיים שם ביותר, לא מתים שם מרעב בנמר. אבל עדיין סיני מאוד, היא קטטורה מאוד קומוניסטית, ובאמת אחד המשקיעים באמת מוול סטריט באותו Institute for Pacific Relations שאחראי לכל האופרציה הזאת היה רוקפלר, המוטות של רוקפלר. שוב פעם, הקשר של רוקפלר לוול סטריט לתנועה המהפכנית. רוקפלר אמר על סין בביקור שם בשנות ה-70, זה ידוע שהוא אמר שהוא מאוד התרשם מהניסוי הסוציאלי שמה הוא העביר בסין. התרשם ממש מאיך שדברים שם עובדים, וזה צריך לקחת בחשבון כי הוא שבא להשפעה בזירה הכלכלית העולמית. באמת אנחנו מגיעים למקום הזה, לסמל של הקומוניזם, אתם רואים, הם גם השתמשו בסמלים, כמו השמש הזוהרת, השחר של היום חדש, הכוכב הזוהר האדום, ווישפוט גם כן נתן תוכן חדש לרעיון של הכוכב הזוהר בבנייה החופשית, תוכן מהפכני יותר. גם הפטיש והמגל זה שתי סימנים בעצם מאוד אוקולטים, עתיקים, בעצם השבתאי וצדק, סאטורנוס ויופיטר, שתי הצדדים שמתאחדים. זה בעצם הסמל הרשמי של הסובייטים הוא מסמל לפי האנציקלופדיה את השחר של יום חדש שמפציע, הרעיון של השחר של יום חדש. באינטרנציונל שונים, שרים, עולם ישן עד היסוד נחריבה, כי יש סדר חדש שמגיע. והיום גם אובמה, גם קלינטון, אותם רעיונות, אותם סלוגנים, השחר של יום חדש שמפציע. פה השמש הזורחת אצל אובמה. ואם ממשיכים קדימה, בהיסטוריה של המהפכנות, אנחנו מגיעים גם לשנות ה-60 בעצם, למאבקים של הסטודנטים בארצות הברית, והתנועה ההיפית והחברתית שפתאום צצה לשמה. יש ספר שנקרא The Strawberry Statement, שזה ביוגרפיה של ג'יימס סיימון קונן, שהוא היה פעיל באותן קבוצות רדיקליים של סטודנטים מהפכנים. והוא בעצם מדבר, סיפר איך במפגשים שלהם פעם אחת אפילו הגיעו אנשים מוול סטריט, ביזנס אינטרנשיונל, כדי להציע להם כסף. כי מה שהם רצו בעצם, הוא אמר שהסיבה שהם עשו את זה והציעו להם את הכסף, ואפילו SO Money, שזה כסף של רוקפלר, היה כי הם רצו שהם יקימו מהומות נורא חזקות במדינה. מסיבה מסוימת, אחת הסיבות שהוא מציין בספר הזה, תכף נגלה את הסיבה היותר עמוקה, בספר הזה הוא אומר שהם רצו שהם יקימו מהומות כדי שהאנשים בשלטון יראו יותר במרכז מבחינה כלכלית, בעוד הם זזים שמאלה. ושמאלה מבחינה כלכלית זה פשוט אומר עוד חוקים, עוד פיקוח, עוד שלטון מדיני רחב יותר על הכלכלה ועל המדינה. בגדול הם שואלים למה בעצם טייקונים ואנשים עשירים מעדיפים שכסף יהיה בידיים יותר של המדינה, אז נאמר כשיש יותר מיסים ורוב הכסף נמצא בהחלטה של המדינה איך להשקיע אותו, אז אנשי עסקים מעדיפים להוציא את הכסף מהמדינה על ידי מקורבות למדינה בכל מיני מערכות בירוקרטיות שם. אבל אם לוקחים פחות מיסים ורוב הכסף נמצא אצל האזרחים, אז בעצם המשקיעים צריכים להתחיל להוציא את הכסף מהאזרחים, וזה רק על ידי תחרות ובעצם מי יותר יעיל ומיטיב עם הצרכן, כי עכשיו הצרכן מחליט איך להשקיע את הכסף ולא המדינה. אז זה הרעיון של ללכת שמאלה, זאת אומרת, לא בעניין המדיני, כלכלי יותר. ובאמת הסיפור הוא של ג'יימס קונן, שהוא על ההתססה והמאבק החברתי שהם עשו באוניברסיטת קולומביה, שנמשך המון זמן שם, והיה נחשב ל... אירוע נורא סנסציוני בשנות ה-60, גם עולמי, עשו על זה אפילו סרט, ב-MGM, סרט נורא מצליח, שבהם הם הוצגו הסטודנטים כגיבורים, ולא במקרה. העניין הוא שבסופו של דבר שרואים שדרך פרסומות, שעסקים של אנשים עשירים מממנים מגזינים מהפכניים, זאת אומרת, אנשים מאוד עשירים, ובעצם... קרנות מזוקות ממס, כמו קרן פורד, קרן רוקפלר שדיברנו עליו, קרנגי, משקיעות כל הזמן במגזינים, במוזיקה, ורעיונות, וחברה אזרחית, מהפכניים מאוד. יש סיבה למה אנשים כל כך עשירים בעצם משקיעים הון בתנועות כאלה. למשל בארצות הברית קיים קבוצה שנקראת קוד פינק, אתם רואים, הם נכנסים למשל לכל מיני ועידות לפעמים, ופשוט פתאום קופצים ועושים מהומות ורעש, פה בקריסה האחרונה של ארצות הברית, כמובן אף אחד לא שואל איך הם נכנסים למקום עם הרבה אנשי ביטחון, אנשי ביון, כשהם לבושים בצורה מגוחכת, שידוע שהם עושים מהומות, אבל נותנים להם, כי כשהם מגלים הם מממנים אותם, זה אותם קרונות מזוקות ממס, קרן טיידס, קרן סורוס, קרן פורד. עוד מאבק מעניין למשל הוא של פארחן, ה-Nation of Islam בארצות הברית. אין לה שום קשר לאיסלאם, יש לה כל קשר לשריינרים שדיברנו. עכשיו הנה פארחן שהוא מנהיג אחת התנועות המהפכניות בארצות הברית של השחורים בארצות הברית שנקראת Nation of Islam, שקוראת לדרישות להקים מדינה בתוך מדינה בארצות הברית לשחורים, שממש מהפכה חברתית כזאת, ששם הם יהיה להם שם את כל הזכויות כמו שמגיע להם. והוא מבסס את זה הרבה על האסלאם, הם קוראים לעצמם The Nation of Islam, יש להם צבא משלהם, ולא במקרה אתם רואים אותו פה עם אל שרפטון וג'סי ג'קסון, שהם חברים בבנייה החופשית של פרינס הול, ששם גבוהים זה גם כן שריינרים, מייסון שריינרים של האילומינטי, של קהילה אפרו-אמריקאית. וכל התנועה הזאת, Nation of Islam של פרחן, כל השורשים שלה הוא אצל השריינרים, אצל אלייג'ה מוחמד ונובל דרו עלי, המקימים של ה-Nation of Islam של פרחן, שריינרים. פרחן בעצמו מדבר בוועידות של שריינרים, משם הם הגיעו. תנועה מהפכנית של השחורים, ה-Nation of Islam בארצות הברית. הם משפיעים על המון מהבידור בארצות הברית, על ההיפ-הופ, אתם תראו את פרחן עם סנופ דוג. והמון המון המון אומנים בארצות הברית של היפ-הופ, שבעצם אם תחפשו קצת, הם תגלו שהרבה מהם הם בכל מיני קהילות אזוטריות של האסלאם, והרבה אצל Nation of Islam וקבוצות שיצאו מ-Nation of Islam של השריינרים, כמו The New Black Panthers, השחורים בארצות הברית, שיצאו גם כן מה-Nation of Islam. אז כל מיני להקות היפ-הופ כמו Public Enemy מפעם, הנה למשל, הם מדברים על פרחן בגלוי, הם חלק מה-Nation of Islam, הם עשו את השיר Fight the Power בשביל ספייק לי, שהצבא של פרחן הגן לו על הסט בסרטי קולנוע. ספייק לי הוא הידוע כאחד במאי הקולנוע השחורים הידועים ביותר בארצות הברית. הם כולו, פרחן ו-Nation of Islam, התנועה המהפכנית השחורה האסלאמית, יש להם השפעה גדולה על כל הבידור שם, והנה למשל קליפ של Public Enemy. אתם רואים שם, Fight the Power, וכולם יוצאים למהפכות ברחובות, השחורים. זה הכל, הקשר של זה לשריינרים. אתם רואים אותו פה עם שתי הפרינס הול מייסונס. זה כל קשור לשריינרים ולרעיונות, התנועה המהפכנית. והפרופגנדה, עוד הפעם, מהאנשים העשירים ביותר מממנים את הרעיון של ההצסה חברתית, של אותם קהילות. הרעיון הוא לא חדש, הוא ישן בשנת ה-50. אפילו לפני יצא ספר שנקרא The Negroes in Soviet America, שזה היה של התנועה הקומוניסטית מפעם, שאמרה שצריך עבור השחורים ליצור מדינה בתוך מדינה. ראינו שהם ראו שעל ידי הפילוג בעצם, על ידי הדרישה הזאת, הם יוכלו, יהיה להם מספיק קיטור להביא למהפכה החברתית שהם מחפשים. בעצם מהפכה לאומנית יותר של השחורים. קראו לזה אפילו, כן, The American Negro Problems. זה היו הדיונים של הקבוצה והמפלגה הקומוניסטית בארצות הברית על איך להשתמש בשחורים במאבק לאומני, להקים מדינה בתוך מדינה, כדי לקדם את המהפכה הקומוניסטית שלהם. צריך לזכור, אגב, ששחורים נכנסים בעיקר לבתי כלא בארצות הברית, יותר מלבנים, ובעיקר על החזקה על שימוש, למרות המספר הנמוך שלהם באוכלוסייה והמשתמשים שלהם בסמים, הם נכנסים יותר לכלא. והרבה בכלא, כמו ידוע שהרבה מהם מומרים לאסלאם, יש לזה, הכל זה כוונה מסוימת, איזושהי מהפכה חברתית, שבכוונה מפלגים, עושים פילוג, אפילו על בסיס לאומני, וכדי להוביל מהפכה. ועוד הפעם דיברנו על הצד השני של וול סטריט ושל כל התנועה המהפכנית, התנועה הלאומנית יותר, שהתבטא יותר אצל ה-National Socialist, היא יותר אנגלופילית. ידוע שהתנועה, שהיטלר בהתחלה התכוון שהסדר העולמי החדש שלו, הגדיר את זה כסדר עולמי חדש ממש, יהיה ביחד עם אנגליה, והשם המלך שגם הוא חשב שיתאים, שהוא נפגש איתו באנגליה, אדוארד, מלוטו השביעי. התנועה ה-National Socialist, המהפכנית יותר, השמרנית יותר, הסיבה שאני מדגיש אותם, חוזרת לסיבה למה בעצם אנשים עשירים מממנים את התנועות החברתיות הרדיקליות המהפכניות האלה. זה בעצם עונה לנו בוועידת ביטחון פנים ב-1969, הקומוניסט ג'רי קירק, שהוא היה בפנתרים השחורים וה-SDS שג'יימס קונין היה בהם והמפלגה הקומוניסטית בארצות הברית, והוא אמר באותם דיונים של ועידת הביטחון, ג'רי קירק, הוא אומר, הרעיון הוא ליצור מצב, אני מצטט, הרעיון הוא ליצור מצב בו האנשים כל כך מפחדים מהאלימות שסובב אותם עד שהם ירימו ידיים לאוויר וידרשו מהממשלה הפדרלית שתעשה משהו, והאופציה האחידה תהיה שלטון צבאי. אתם תראו למשל, אבא של בוש דיבר על סדר עולמי חדש, גם כן, אותם מונחים, סדר עולמי חדש, והבן שלו ממש הכין חוקים למשטר צבאי בארצות הברית, שאם איך שאובמה מוביל שם את הכלכלה ואת התנועות החברתיות, נראה שהם יוצרים התנגשות מכוונת שם בשביל להתחיל להכיל את השלטון הצבאי. וג'רי קירק ממשיך ואומר, יותר חשוב, הוא אומר, הקומוניסטים, השחורים המיליטנטים, בעצם כמו הפנתרים השחורים, והמהפכנים לעולם לא הצליחו להפיל את ממשלת ארצות הברית, אבל אם לא יעצרו אותם, הם יפחידו את האנשים לסוציאליזם מוושינגטון ושלטון מדינתי, סטייטיסט רול, בידי האנשים הפנימיים של הממסד. על זה כל הסיפור, סוף ציטוט. אתם תשימו לב שכל התנועות החברתיות בכל העולם עכשיו, והמהפכות האלה שהוצאות החברתיות, זה באמת בסופו של דבר המטרה, ולאן שהם חותרים, ומה שהמעשים שלהם יוצרים בסופו של דבר. פשוט תבדקו ואתם תראו. הם לא הצליחו להפיל את הממשלה, והם לא עצרו אותם, הם הפחידו את האנשים לסוציאליזם מוושינגטון ושלטון מדינתי בידי האנשים הפנימיים של הממסד. על זה כל הסיפור. על זה כל הסיפור. אז אני חוזר, כי זה יכול ליצור את העניין של ההתנגשות. וול סטריט, גם כן, אנטוני סי סאטון, שכתב את וול סטריט and the rise of the Bolshevik Revolution, אז גם וול סטריט and the rise of Hitler, גם מוול סטריט, קמה התנועה החברתית המהפכנית של ה-National Socialism בגרמניה. הנה אפילו סבא של בוש, בכתבה מפעם שהוא עבר על חוק Trading with the Enemy, שהוא עבד בוול סטריט, עם ההרימנים וכל מיני אנשים שם, שהם העבירו כספים בעצם למפלגה הנאצית, וכל מיני שם, וגם פורד, הנרי פורד, שקים את קרן פורד, הוא בעצמו גם כן. עזר שם, וכל מיני אנשים מוול סטריט. ובאמת היה סיפור, דיברנו על רוזוולט והשינוי שהוא עשה בארצות הברית, שהוא באמת שינה את גם בתקופה שלו, חוץ מה שהדפיסו את הדולרים, הדפיסו אותם הפדרל רזרב, והפדרל רזרב בעצמם, הבנק המרכזי בארצות הברית הגיע מקבוצה ש... גם כן, אם לא תן, נלסון אולדריך וגם משפחת רוקפלר ואנשים כאלה, זה הבנק המרכזי שינה את כל הכלכלה האמריקאית לכיוון יותר ריכוזי, סטייטיסט, שלטון מדינתי בידי האנשים הפנימיים של הממסד. זה הכוחות שיש לו, הוא אמנם פרטי, אבל הוא הרגולציות שלו על הכל הם על פי חוק ממשלתי. ובאמת כתגובת נגד לרוזוולט דיבר פעם גנרל, אחד מהגנרלים המאותרים ביותר בארצות הברית, גנרל סמידלי בטלר, על מה שהיה ידוע פעם כביזנס פלוט, שהיו מעורבים פה גם ג'ורג' בוש, הסבא, וגם כל מיני אנשים מהזרם השני, שתכננו לעשות הפלת ממשל של רוזוולט ולהחליף אותה בממשל פשיסטי. באמת מערך איך ההתנגשות של התגובות הזאת יוצרת בסופו של דבר משטר מדינתי שהוא יותר ריכוזי, שלטון ריכוזי יותר, ושפחות שם דגש על זכויות הפרט. בשני המקרים רומסים לחלוטין זכויות הפרט על פני זכויות, על פני טובת הכלל, שזה יכול להיות גם ביטחון ולמען המדינה, וזה יכול להיות גם ברעיונות חברתיים וסוציאליים. ועוד הפעם אני מזכיר את הדיסני שהוא היה בזרם השני, הוא ורנר וון בראון, הוא ממש רופרד מרדוך מהזרם הזה, הזיוניזם versus בולשביזם של צ'רצ'יל שדיברנו עליו קודם. ממשיך הדרך של דיסני, רוי אי דיסני מאותה משפחה, נמצא באותו מסדר קתולי ביחד עם רופרד מרדוך. באמת היא, ההתנגשות הזאת היא בעצם, מדובר פה על זה נראה ממש כמו המאבק המעמדות המדובר פה, שמרקס כתב עליו, שהוא בעצם הולך אחורה, הוא לא משהו, הוא כתב אותו בהוראת ה-League of Just Men, וההשפעה שלו הייתה מאוד על הדיאלקטיקה של הגל, של תזה ואנטי-תזה, והגל מאוד משפיע פה על כל הרעיון של הדיאלקטיקה, וכל מה שקורה כאן, והוא בעצם אמר שתזה, רעיון של תזה ואנטי תזה אליו, והמתח ביניהם יוצר את הסינתזה. ונראה שמנסים ליצור פה איזושהי סינתזה מיוחדת. ויש לנו כאן למשל את השמאל והימין, שמציעים פה לניו, או הכחול, הסדר, המקום בקיפאון של הארכיטקט, או האדום, הצד השמאלי, בשביל... לצאת מהמטריקס. פה חוזרים עוד הפעם לסקוטיש רייט, ששם נשמר הרעיון של האילומיניזם. יש שם את הסיסמה של הדרגה 33, אורדו אפ כאוס, סדר מתוך כאוס. סדר מתוך כאוס. יש את זה גם בכנופיות, יש פה, תראו ממש את הסימנים של הכנופיה הזאת ידועה בלוס אנג'לוס הקריפס. הנה הסמל שלהם, מגן דוד עם ג'י באמצע. והכנופיה הידועה ביותר שהם ביריבות איתה עם הבלודס, פה עם הכוכב האדום והם אדומים. ויש יריבות ידועה ביניהם שם בלוס אנג'לוס, זה הכנופיות שנלחמות אחר באחד בשני. סמל של אותו הבדל. הנה אלבום שעשו על הקרב ביניהם, והם על הרצפה המשוחמטת המסונית השחורה. עכשיו זה גם בכנופיות. כחול ואדום. סדר וכאוס. ואין באמת הבדל. בוש וקלינטון. הם בסך הכל מנצלים את הדיאלקטיקה כדי להביא בסופו של דבר לאותו שלטון שהוא בסופו של דבר קולקטיביסטי. כמו שגילו שאותם קרנות מזוקות ממס, לפי מחקרים, מחקר למשל שמאוד מומלט של נורמן דוד, שהרעיון היה שהקרנות האלה רצו להביא לשינוי אזרחי ותפיסתי, במיוחד בארצות הברית, לקבל יותר את הרעיונות של הקולקטיביזם, גם בארצות הברית, גם בעולם, ועד היום קרן פורד מקדמת את זה בכל העולם, כולל בארץ. אז הזכרנו קודם את מה שקרל קוויגלי, המגורי הרוחני של קלינטון, כתב בספר שלו, שישנה קבוצה שפועלת כמו שהימין הקיצוני מחשיב את הקומוניסטים שהם פועלים. והוא מזכיר את הלונדון School of Economics, שזה קבוצה שהגיעה מהפייביאן סוסייטי באנגליה. היא גם כן קבוצה של המהפכנות, שהייתה חלק מאותה קבוצה שתיאר קרל קוויגלי, של השולחן העגול, והיא לא היה לה התנגדות לרעיונות של הקולקטיביזם, של הקומוניזם, אבל הם האמינו שלא רק במהפכה, דרך טובה להביא את זה, זה בהדרכתיות, דרך לחנך אנשים בבית ספר שלהם, The London School of Economics, שיכנסו למקומות הנכונים ויקדמו שם את הרעיונות האלה בהדרגה, באבולוציה. ביל קלינטון בוגר שלו בית ספר הזה, ג'ורג' סורוס בוגר שלו בית ספר הזה, סטנלי פישר בוגר שלו בית ספר הזה, שהוא יושב ראש הבנק המרכזי בארץ. הבנק המרכזי הוא סעיף 50, מתוך יש 10 סעיפים של דברים שבמניפסט הקומוניסטי, הסעיף החמישי הוא בנק מרכזי. שישלוט. והזכרתי קודם את המטריקס, כי באמת הסרטים מהוליווד, כמו שהראיתי, השירים מממנים בעצם את כל הסרטים האלה והמגזינים, המהפכנים, לאחרונה אלה שעשו את המטריקס, עשו את V4 Vendetta. גם אותו רעיון שהם מנסים להוביל לכיוון מסוים, וקורה היום משהו בעולם. זה אנשים השקיעו בזה הרבה מאוד כסף. פשוט חומר שיהיה על מה להרער בעקבות כל מה שקורה עכשיו בעולם. אז תודה רבה שהקשבתם.